שלום לכם, כמה כיף שאתם איתי כאן. העליתי לכם לערוץ כבר מגוון של סיכומי ספרים שאני אישית מאוד התחברתי אליהם, בין אם זה במובן של הצמיחה הפיננסית ובין אם זה מהמקום של צמיחה אישית, ואני גאה ושמחה להעלות ולהנגיש לכם ספר נוסף. הפעם מדובר בספר שלדעתי אין אותו בעברית, לא שאני מצאתי בכל אופן, אבל הוא כל כך חשוב לדעתי שטרחתי לקרוא אותו באנגלית, לתרגם אותו ולהכין לכם ממנו סרטון מדהים. אז לפני שאנחנו מתחילים, תראו לי אהבה, תנו לייק לסרטון, וכמובן אתם מוזמנים לשתף את זה עם אנשים אחרים ולכתוב לי בתגובות מה לקחתם מפה, מה אהבתם. אני מאוד אשמח לקרוא ואני מאוד מעריכה את זה. אז למה הספר הזה הוא מאוד חשוב לדעתי? קודם כל, הוא שם לנו מציאות מאוד ברורה מול העיניים שלא תמיד אנחנו יודעים לראות אותה לבד. מה באמת דרוש כדי להיות בחופש כלכלי? דבר שני, הוא מבוסס על מחקר מאוד מקיף שמוגש לנו בצורה עניינית ומובנת. מחברי הספר למעשה ערכו מחקר במשך 20 שנה, שבכל התקופה הזאת הם למדו איך אנשים הופכים להיות עשירים, הם ראיינו ושלחו סקרים לאלפי מיליונרים, אנשים שיש להם עצמאות כלכלית, ויכולים לשמור על אורך חיים הנוכחי שלהם במשך שנים רבות, גם אם הם יפסיקו לעבוד. ולמעשה, מתוך ממצאי המחקר הזה, הם יצרו לנו כאן ממש מפת דרכים של העשיר האמריקאי הממוצע, ואם מישהו רוצה להיות עשיר, אז הוא יכול לצעוד בדרך הזאת. אז קודם כל נבין מי הוא אדם עשיר. לפי מחברי הספר, מתייחסים לאדם עשיר כאדם שהשווי הנקי שלו הוא מיליון דולר ומעלה. תכף נבין מה זה שווי נקי. אז הספר מתרכז בקבוצת האנשים שהשווי הנקי שלהם הוא בין מיליון אחד ל-10 מיליון דולר, כיוון שזוהי מידת העושר שרוב האנשים יכולים להשיג בעצמם ללא ירושות. כלומר, זה בהישג ידיהם של אנשים רבים. למעשה, 3.5% מהאוכלוסייה בארצות הברית הם מיליונרים שהשווי הנקי שלהם הוא מיליון דולר ומעלה. 95% מתוכם מחזיקים שווי נקי של בין 1 ל-10 מיליון דולר. בסרטון הזה השתדלתי לתת לכם כמה שיותר מהנקודות החשובות שעלו בספר, מה שיצר לנו פה למעשה מעין מדריך למיליונר המתחיל. אני אתחיל דווקא מהפאנץ', כי מי שחושב שהוא הולך למצוא פה קסמים להתעשרות, יכול להמשיך כבר עכשיו לסרטון הבא, כי אין פה קסמים. אז הנה הפאנץ' הגדול, עושר הוא תוצאה של אורח חיים המורכב מעבודה קשה, מהתמדה, מתכנון ובעיקר משמעת עצמית. המחקר המקיף של מחברי הספר הראה בצורה מאוד ברורה, שהדרך בה אנשים הופכים לעשירים זה כתוצאה מאורח חיים של עבודה קשה, התמדה, תכנון ומשמעת עצמית. אם אתם מוכנים לקבל את העובדה הזו ולדעת שזו הולכת להיות הדרך שלכם במידה ואתם רוצים להיות עשירים, אז כמובן אתם מוזמנים להמשיך ולצפות בסרטון ולהכיר גם את המאפיינים של האמריקאי העשיר הממוצע, מה הוא עשה כדי להגיע לזה ומה הם ההרגלים הפיננסיים שלו. והנה מבחן קטן לראות האם אתם יודעים לזהות מיליונר אמיתי. אז הכירו את יובל. יובל יש לו בית פרטי בבעלותו, בית מפואר בהרצליה, בחנייה יש לו ג'יפ מרצדס חדש, והוא עונד שעון רולקס מאוד יוקרתי על היד. הכירו גם את שירה, יש לה דירת 5 חדרים בנתניה, יש לה יונדאי 2016 בחנייה, ותמצאו אותה בדרך כלל לבושה בג'ינס וחולצת טריקו. מי מהם, לדעתכם, עשיר יותר, יובל או שירה? רוב האנשים ייתנו לרושם הראשוני להטעות אותם, וכשיראו את יובל, יחשבו שהוא עשיר, וכנראה יש לו כמה מיליונים בבנק, כיוון שהרכוש בבעלותו ורמת החיים הגבוהה בה הוא חי, כביכול מציגים עושר. אבל למעשה, רוב המיליונרים הם אנשים שנראים יותר כמו שירה. הם חיים חיים רגילים וממוצעים, ונמצאים סביבנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אנשים שיש להם הכנסה גבוהה והם בעלי רכוש רב, לא בהכרח נחשבים עשירים, כיוון שרוב הכסף שלהם הולך לרכוש ולא לצבירת נכסים. כך יוצא שהשווי הנקי שלהם הוא מאוד נמוך. יש להם הרבה הלוואות באמצעותם הם קנו את הרכוש. וזוהי למעשה תובנה מאוד מרכזית שמלווה אותנו בספר. עושר והכנסה זה לא אותו דבר. זה שיש לכם הכנסה גבוהה, זה לא מצביע על מידת העושר שלכם. כי אם אתם מרוויחים הרבה, אבל מוציאים את כל ההכנסות שלכם על רכוש, אתם לא עשירים. הרבה אנשים עם הכנסה גבוהה בקושי עומדים בהוצאות שלהם, אני רואה את זה בעצמי לא מעט אצל לקוחות שלי, ואם מכל סיבה שהיא ההכנסה שלהם תיפגע, הם לא יוכלו לשרוד יותר מחודשים ספורים. מי שידע ויצליח לרכוש לעצמו הרגלים פיננסיים בריאים ומצליחים, יוכל לייצר לעצמו עמידות כלכלית ארוכת טווח, גם במידה והכנסה שלו תיפגע. אז מי הוא, או איך נראה הפרופיל של העשיר הממוצע בארצות הברית? אז בעיקרון אמרנו שהעשיר הממוצע בכלל לא נראה כמו מיליונר, הוא לא לבוש כמוהו, הוא לא אוכל כמוהו ולא מתנהג כמוהו. זה לא כמו שאנחנו רואים בסרטים. אז אם נשאל כל אדם ברחוב איך נראה מיליונר, אז ישר יענו לנו שזה אדם שחי בבית מפואר עם מכונית חדשה, לבוש בבגדי יוקרה וכן הלאה, כמו יובל שפגשנו מקודם. אבל בתכלס רובם נראים כמו שירה, והנה עכשיו אנחנו נראה מהם 17 המאפיינים שיש למיליונר הממוצע. אז קודם כל, ההוצאות שלהם נמוכות משמעותית מההכנסות שלהם. הם חיים מתחת לאמצעים שלהם, לובשים בגדים רגילים, גרים בבתים רגילים, וקונים מכוניות יד שנייה. הם מנהלים תקציב ביתי בצורה הדוקה ודקדקנית. הם משקיעים מהזמן שלהם פי שתיים כדי לרכוש השכלה פיננסית וכדי לנהל את הכסף שלהם, וזה הרבה יותר מהאדם הממוצע. הם משקיעים 20% ויותר מההכנסות שלהם, 79% מהם מחזיקים חשבון אצל ברוקר, אבל מקבלים בדרך כלל את ההחלטות בעצמם, הם כמעט ולא מוכרים את ההשקעות שלהם. בנוסף, הם משקיעים כסף בהשכלה הפיננסית, החופש הכלכלי שווה להם יותר מהצגת אורח חיים עשיר, רובם הגדול לא קיבלו ירושות או מתנות מההורים, הם בני 50 פלוס נשואים עם 3 ילדים, גם ילדיהם הבוגרים הם עצמאים כלכלית, הם בקיאים במציאת הזדמנויות בשוק, אחרי שלמדו את התחום ופעלו בו במשך כמה שנים, עכשיו הם כבר יודעים איך למצוא הזדמנויות. 80% מהם עדיין עובדים, מתוכם כ-70% הם עצמאים או יזמים, ובעיקר בעלי מקצועות כמו ראיית חשבון, עורכי דין, רופאים, קבלנים. שווי הנכסים הנקי של מיליונר ממוצע הוא בערך 1.6 מיליון דולר. יש להם קרן חירום שמספיקה להם למחיה של 10 שנים. הם בעלי השכלה אקדמית, 80% מהם בעלי השכלה גבוהה, רובם תואר ראשון, 18% מהם תואר שני, 8% מהם בעלי תואר במשפטים, 6% תואר ברפואה ו6% מהם בעלי דוקטורט. חינוך זה משהו שהוא מאוד חשוב עבורם והם מוכנים להוציא על כך סכומים נכבדים. בנוסף, 97% מהם גרים בבית בבעלותם, 50% מהם גרים בו מעל 20 שנה, והדבר המאוד חשוב פה שגם חוזר לאורך הספר, זה שהם קמצנים. הם הסכימו להיות חלק מהסקר הזה ולהקדיש מספר שעות למילוי השאלון, כי מחברי הספר הציעו להם סכום כספי, וזה נע בין 100 ל-250 דולר, וכשהציעו להם לתרום את הכסף לאיזושהי עמותה, אז הם ענו שהם עצמם העמותה האהובה עליהם. אז אלו היו 17 מאפיינים של האמריקאי העשיר הממוצע. עכשיו, חזרנו פה על המילה שווי נקי כמה פעמים. וכמו שאמרתי, מחברי הספר מודדים עושר על פי השווי הנקי של אדם. עכשיו אנחנו נבין מה זה שווי נקי. זוכרים את יובל? יובל יש לו אמנם נכסים בשווי 8 מיליון שקלים, אבל יש לו גם הלוואות בסך 6 מיליון שקלים. השווי הנקי שלו הוא 2 מיליון שקלים, כי שווי נקי זה שווי הנכסים פחות שווי ההלוואות, ההתחייבויות. לשירה יש נכסים בשווי 3.5 מיליון שקלים, וההתחייבויות שלה בגובה 900 אלף שקלים, ולכן השווי הנקי שלה הוא 2.6 מיליון שקלים. ובמונחים של מחברי הספר, שירה עשירה יותר מיובל. אז זה הזמן לחשב מה השווי הנקי שלכם. בנוסף, המחברים של הספר מציגים לנו נוסחה שתראה לנו כמה השווי הנקי שלנו צריך להיות. והנוסחה הולכת ככה, הגיל שלנו כפול ההכנסה השנתית שלנו חלקי 10. התוצאה תיתן לכם את גובה השווי הנקי שצריך להיות לכם. לי זה יצא משמעותית נמוך מהשווי הנקי שלי, אני מניחה שצריך להכפיל את זה במחיר של שער הדולר, אז זה קצת יותר מסתדר. אם אתם רוצים להיות באמת עשירים, אתם צריכים שווי נקי כפול ממה שיצא לכם בנוסחה, ואם אתם רוצים להיות ממש ממש עשירים, אתם צריכים שווי נקי פי 10 ממה שיצא לכם. אם השווי הנקי שלכם בפועל נמוך ממה שהוא צריך להיות לפי הנוסחה, אתם צריכים להתחיל לשנות את ההרגלים שלכם ולאמץ הרגלים של מיליונרים. בואו נראה מה ההרגלים האלה. ישנם כמה הרגלים ממש חשובים, כשהראשון והחשוב הוא לחסוך, לחסוך, לחסוך. לחיות מתחת לאמצעים שלכם, לחיות חיים צנועים, ואחד מהדברים שמאפיינים את העשירים, גם ראינו את זה מקודם, הם חיים באותו בית 20 שנה, הם קונים בגדים רגילים, הם לא קונים טלפון חדש, כל פעם שיוצא איזשהו דגם חדש, וגם ברכבים, הם לא הולכים לקנות את הרכב הכי חדש שיצא, הם קונים רכבים יד שנייה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. הם יכולים לחסוך את הכספים שלהם, כי מה שעוזר להם גם זה ניהול תקציב מאוד קפדני. למיליונרים יש תקציב חודשי ותקציב שנתי, הם מנהלים אותו באדיקות, הם יודעים כמה הם מוציאים על מזון, על חינוך וכן הלאה. יותר מזה, אותם מיליונרים הגיעו לרמת האושר שלהם בזכות ניהול תקציב מוקפד ושליטה על ההוצאות שלהם, והם ממשיכים לתחזק את התקציב ולכן מצליחים לשמור ולהגדיל את האושר שלהם. ניהול משק בית ללא ניהול תקציב זה כמו לנהל עסק בלי תוכנית כלכלית. אלו שלוקחים את ניהול התקציב שלהם ברצינות מקדישים שליש מההכנסות שלהם לפני מס לטובת השקעות. הם מסתדרים ממה שנשאר. האם אתם יודעים כמה אתם מוציאים בחודש ובשנה על כל קטגוריה? כמה על ביגוד, כמה על מזון, על חינוך, על בילויים? אתם יכולים להתחיל מלבצע את זה אפילו למשך חודש אחד. רובכם תהיו עמומים מהתוצאות. אני מזמינה אתכם לעזר בטבלת התקציב שאני בניתי עבורכם, אני אשאיר לכם לינק מתחת לסרטון הזה. ההרגל השלישי הוא ביצוע השקעות. המיליונרים האלו מקדישים לפחות 20-30% מההכנסות שלהם להשקעות, וכדי לעשות את זה נכון, וזה כבר מחבר אותנו להרגל הרביעי, הם מקדישים זמן, אנרגיה וכסף בשביל ההשכלה הפיננסית, בשביל הניהול הפיננסי שלהם. יעילות היא אחת מהתכונות המשמעותיות שנדרשות ליצירת עושר, והם מאוד יעילים בזה. למעשה המיליונר הממוצע מקדיש פי 2 מהזמן והאנרגיה שלו כדי לתכנן את הפיננסים שלו, לבצע השקעות, הוא מבין את החשיבות הגדולה שבזה, ויש יחס ישיר בין תכנון כלכלי וביצוע השקעות לבין צבירת עושר. בנוסף, הם יודעים להשקיע את הכסף בלקבל ייעוץ כלכלי מאנשי מקצוע שיעזרו להם ומיישמים את ההחלטות. וזה מביא אותנו גם להרגל החמישי, והוא הצבת מטרות. מיליונרים מקדישים זמן רב להצבת יעדים כלכליים וללימוד ההשקעות, איך להשתפר בהן ולצבור עושר גדול יותר. האדם הממוצע הלא מיליונר בכלל לא מקדיש זמן לדברים האלה. וזה תקף גם בעסקים. מיליונרים שהם בעלי עסקים יודעים לשכלל את היכולות שלהם גם בניהול עסק, והם מקדישים זמן וכסף כדי לשכלל את היכולות האלה, ולכן הם מצליחים יותר ויותר ונהיים עשירים יותר ויותר. אז אלו היו הרגלים שבזכותם אותם אנשים עליהם מבוסס הספר הפכו למיליונרים. לעומתם, הנה כמה דוגמאות להרגלים לא טובים שמחברי הספר מציגים לנו. למשל, רכישת רכבים חדשים מחברה. רוב המיליונרים רוכשים מכוניות יד שנייה, הם כמעט ולא קונים מכונית חדשה. הממוצע הוא מכונית שהיא כבר 7 שנים על הכביש. הם יודעים שמחיר המכונית יורד משמעותית בשנים הראשונות, והם לא קונים מכונית, בטח לא בשלוש השנים הראשונות שלה. בעלי הכנסה גבוהה שלא פועלים לפי מתודת ההתעשרות, מוציאים על רכישת רכב פי 6 ממה שיוציא המיליונר הממוצע. מעבר לזה, האנשים הרגילים הם יקדישו הרבה זמן כדי לחקור ולבדוק איזה רכב הם רוצים, מה הביצועים של הרכב, איפה אפשר לקנות אותו, באיזה סוכנויות. אם הם רק היו מקדישים את אותו זמן לתכנון הכלכלי שלהם ולבצע השקעות, חשבון הבנק שלהם היה נראה אחרת. דבר שני, מה שאנשים ממוצעים ורגילים עושים זה לרכוש טלפון סלולרי חדש כל שנה, והדוגמה השלישית שמביאים לנו מחברי הספר זה הנושא של האישון. ההוצאות על סיגריות הם בין מאות לאלפי שקלים לחודש אצל המעשנים, ומחברי הספר אומרים לנו, אם הייתם משקיעים את הכסף הזה במקום לעשן אותו, הייתם יכולים לצבור לכם מאות אלפי שקלים לחיסכון על פני השנים. עכשיו, בנוסף לבזבוז הנוראי הזה של הכסף, זו גם פגיעה בבריאות. אז האם זה באמת שווה לכם את זה? עכשיו, יכול להיות שאתם חושבים לעצמכם בשלב הזה, טוב, קל למיליונרים לבצע את כל ההרגלים האלו, כי יש להם כסף. אבל זה לא נכון, כי זה מה שיצר להם את הכסף. הם מלכתחילה התעשרו בזכות ההרגלים האלו. אז הנה בואו תכירו כמה עובדות מאוד חשובות על המיליונרים האלה. יותר מ-50% מהם מעולם לא קיבלו ירושה בכלל. רק 19% מהם מקבלים איזושהי הכנסה מסוימת מקרן נאמנות או מאיזשהו נכס שהם קיבלו. פחות מ-20% ירשו 10% או יותר מהאושר שלהם. פחות מ-25% קיבלו עזרה מההורים או מהמשפחה בסכום של $10,000 ומעלה. 91% מהם מעולם לא קיבלו במתנה אפילו דולר אחד של בעלות מעסק משפחתי. קרוב ל-50% לא קיבלו בכלל חינוך אקדמי מההורים שלהם. ופחות מ-10% מאמינים שהם יקבלו בכלל איזושהי ירושה בעתיד. אל תנסו לחפש את קיצורי הדרך. אין קיצורי דרך. להיות מיליונר זו תוצאה של עבודה קשה, של התמדה לאורך זמן וניהול פיננסי חכם. את המיליונר הממוצע האמיתי לא יסקרו באמת בתקשורת או יעשו עליו תוכניות טלוויזיה, הוא פשוט משעמם. אם ניקח את פרופיל האמריקאי המיליונר הממוצע, לפי הסקר והמחקר שעשו מחברי הספר, זה יראה בצורה הזאת. בן אדם בן 57, נשוי לאותה אישה במשך רוב שנותיו הבוגרים, יש לו תואר ראשון מאיזה מכללה מקומית, יש לו עסק קטן שהלך וסגשג בשנים האחרונות. העובדים שלו שהתחילו להרוויח משכורות יפות, הם התחילו לקנות בגדים יותר ויותר יקרים, אבל אותו מיליונר עדיין ממשיך ללבוש בגדים פשוטים. עבור השכנים שלו, הוא והמשפחה שלו הם רק עוד משפחה ממעמד הביניים, אבל למעשה השווי הנקי שלהם הוא מעל $2 מיליון, מה שמדרג אותם בעשירון העליון מכל השכנים שלהם, וב2% העליונים מכל משקי הבית באמריקה. עכשיו אם תשאלו את אותו מיליונר כמה למשל הוא מוציא על חליפה, אז הוא יגיד במקסימום $400, בממוצע כמובן. רוב האנשים היו חושבים שאולי הוא מוציא על חליפה לפחות $1,000, אבל במציאות רק אחד מתוך 100 עשירים מוציא מעל $2,800 על חליפה. עוד דבר שעוזר למיליונרים להיות מיליונרים, מעבר לעובדה שהם עצמם חסכנים, הם גם נולדו להורים חסכנים, אבל יותר מזה, האישה שאיתה התחתנו, היא יותר חסכנית מהם, וזה מאפיין מאוד מאוד בולט אצל רוב המיליונרים במחקר. כמעט 95% מהמשתתפים במחקר הם נשואים, ורובם ציינו שהם לא מצליחים לגרום לנשים שלהם לבזבז קצת כסף. למעשה, רובם לא היו בכלל מיליונרים תוך דור אחד, אם הם היו נשואים לאישה בזבזנית. זה כמובן גם תקף הפוך, אוקיי? זה לא משנה אם זה האישה או הגבר. באופן כללי, זוג לא יוכל להגיע למצב של עושר, כל עוד אחד מבני הזוג הוא בזבזן, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, לרוב האנשים יש מטרות דומות, לצבור עושר שיאפשר להם חופש כלכלי ורצוי לפני גיל 60. אבל יש הבדל גדול בין אלו שיצליחו לבין אלו שלא יצליחו, וזה טמון בנקיטת הפעולות שכל אחד מכם יעשה, כי יש הבדל בין להציב מטרה לבין לעשות את מה שצריך כדי להשיג אותה, ורוב האנשים לא יקדישו את הזמן, המאמץ והכסף הדרוש כדי להשיג את המטרה. ולכן רוב האנשים לא יהיו מיליונרים ולא ישיגו את היעד שלהם של חופש כלכלי. אז איך אדם יכול לשנות את ההרגלים שלו אחרי שכבר עשרות שנים הוא מתנהל בדרך מסוימת? אז מחברי הספר עונים על השאלה הזאת על ידי כמה תשובות. קודם כל, אותו אדם צריך ממש לרצות לעשות את השינוי. אם יש את הרצון הזה, אז צריך לפנות לעזרה מקצועית, איש מקצוע שיעזור בבניית התקציב המשפחתי והתכנון הכלכלי להווה ולעתיד, ובנוסף, מחברי הספר ממליצים על תהליך הבראה כלכלית, שכולל קיצוץ של 15% מכל ההוצאות שיש היום למשך שנה, שנתיים הבאות, תלוי כמובן במצב הכלכלי הנוכחי. זה לא משהו שהוא פשוט, אבל לפעמים הכרחי כדי לפתור את הבעיות הכלכליות ולצאת לדרך חדשה. לסיכום, אנשים רבים רוצים שיהיה להם חופש כלכלי, אבל הם לא יכולים או לא רוצים לאמץ את ההרגלים הנדרשים בשביל זה, ולהפנות את סכומי הכסף שנדרשים למקומות הנכונים. בסגנון המחיה שלהם, הם כבר ויתרו על החופש הכלכלי. מי שמשלם היום משכנתה מאוד גבוהה על דירת המגורים שבה הוא חי, מי שיש לו הוצאות מחיה מאוד מאוד גבוהות, אלו אנשים שכבר בחרו לוותר על החופש הכלכלי. רוב האנשים נוקטים בפעולות כלכליות מבלי לחשוב על העתיד שלהם, ולכן הם יצטרכו לעבוד קשה עד גיל פרישה ולקוות שיצליחו להתקיים מחשבון הפנסיה שלהם. מי שבאמת רוצה חופש כלכלי, צריך להקצות כמה שיותר מההכנסות שלו היום לטובת החופש הכלכלי שלו בעתיד. אז הנה כמה נקודות חשובות שכדאי שתיקחו מכאן. קודם כל, להיות מיליונר ולהישאר כזה, זה מצריך את אותן פעולות. ניהול תקציב, ביצוע תכנון כלכלי, לבצע השקעות, לרכוש השכלה פיננסית ולעזר באנשי מקצוע. דבר שני, הכנסה גבוהה לא בהכרח מייצרת עושר. מחברי הספר מתייחסים הרבה להבדלים שבין גובה ההכנסה לבין השווי הנקי, ומראים כל כך הרבה דוגמאות איך אדם עם הכנסה גבוהה גם יכול להיות בעל שווי נקי נמוך. כי מה שאתם תבחרו לעשות עם ההכנסה שלכם, זה מה שיעשה את ההבדל. האם תממנו רמת מחיה גבוהה ותצברו רכוש, או האם תסבו את הכסף להשקעות ותצברו נכסים. זה מה שיעשה את ההבדל, וזה מביא אותנו לנקודה השלישית. לא משנה מה גובה ההכנסה שלכם, תמיד תקצו קודם כל כסף להשקעות, כמובן תקבלו ייעוץ מתאים, ואחר כך תחיו מהשאר. דבר נוסף, תשחררו את מה שאחרים חושבים עליכם. אתם לא מה שאתם לובשים, אתם לא הרכב שבו אתם נוהגים, או הבית שבו אתם גרים. מיליונרים אמיתיים לא מתעסקים בזה. אני יכולה גם לתת לכם דוגמה אישית שלי, אני עדיין נוסעת על הרכב שלי שקניתי לפני 10 שנים, פוקוס 2008, הוא משרת את המטרה שלי, אני לא אחליף אותו עד שאני לא אהיה חייבת, וגם אז אני לא אקנה רכב יד ראשונה, אלא רק יד שנייה. ונקודה אחרונה, אם אתם רוצים לעזור לילדים שלכם, תקנו להם חינוך פיננסי טוב מגיל צעיר. לעתים קרובות הורים טועים לחשוב שאם יעזרו לילדים שלהם ברכישת דירה, זה באמת עוזר להם, אבל לפעמים זה רק מכניס אותם למצוקה כלכלית בהמשך, כי קשה להם להחזיק את הדירה. ואם זה מקום שהוא בסביבה עשירה או עמידה, יהיה להם לילדים קשה לעמוד ברמת המחיה הגבוהה של הסביבה. בנוסף, מחברי הספר ראו במחקר שלהם, שילדים שקיבלו כספים מההורים, השקיעו פחות כסף מילדים שלא קיבלו כספים מההורים. אז תלמדו את הילדים שלכם לדוג לפני שאתם נותנים להם את הדג. תודה רבה באמת שהייתם איתי פה בסרטון הזה. יש פה כל כך הרבה ערך שאתם יכולים לקחת, הרבה נקודות למחשבה. אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות למה התחברתם, למה יותר, למה פחות. אם אהבתם ועדיין לא עשיתם לייק, מוזמנים לעשות את זה, אני אעריך את זה מאוד. ותשתפו אחרים כדי שגם הם ייהנו מהתכנים האלו ותעזרו גם להם לצמוח אישית ופיננסית. אז תודה רבה לכם ונתראה בסרטון הבא.